כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. דעיכה מאת קאטו רמון, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר יואב יפת. אל תפחדי לבכות מאחורי המצלמה, אבל תקפידי שהדמעות לא ירטיבו את ההקשר, אמרה לה הצלמת נן בולדווין ב-1979 בחדר כלשהו בשכונה אומללה במנהטן. ב-1965, ביום ככל הימים, אמא שלה החלה לקרוא לה דודה. המצב הזה נמשך שנתיים. בניגוד למה שאפשר לצפות, זאת לא הייתה תקופה עצובה. הן שיחקו, השתעשעו כמו ילדות, ולא היה טעם לדמיין מצב אחר. הזקנה חיה באושר את ימיה האחרונים, כמו זעתותה שחושבת שהעולם כולו גן ילדים נצחי. היא התעוררה עם חשק לשחק, ושכבה לישון כשחיוך קבוע על פניה, בלי רגשות אשם, בלי זיכרונות, ובעיקר בלי דעות ובלי ציניות, כלומר חסינה להשחטת זמן ולתבוסות. אליסה אבנסה הייתה בת 23 כשאימא שלה מתה סוף סוף בנובמבר 1967. באוקטובר של אותה שנה החלה לצלם, בעיקר דיוקנאות ודיוקנאות עצמיים מטושטשים, במצלמת הקודק שהייתה בבית. שבוע אחרי ההלוויה ניגשה לחנות במרכז העיר לפתח את הסרטים. בגלל טעות בפיתוח, כולם נשרפו. היא החליטה ללמוד צילום ולהתמקד בתהליך הפיתוח. היא לימדה את עצמה, קראה ספרים, שאלה שאלות, ובעיקר לחצה על הכפתור. גרסאות שונות של העולם נפרסו לנגד עיניה, והיא הייתה מוכנה ללכוד אותם במצלמתה. נדמה שהייתה לה עין טבעית. אבל זה לא היה המקרה. למעשה נכנה ביכולת המוזרה שמאפיינת כמה אומנים טובים. לטעות עם סגנון. התצלומים הטובים ביותר משנותיה הראשונות הם על פי רוב תוצר של גמלוניות, של חוסר יכולת, של ייאוש, של חוסר מקצועיות. תוצר של מזל, יאמרו אחדים בניסיון להסתיר את קנאתם, אבל לא, זה לא נכון. בואו נדבר בכנות, מדובר בגורל, מכת גורל פרדוקסלית. כך למשל, אורות מאורפלים וצללים בלתי צפויים היו למבט ביקורתי על התקופה, לארגון אינטליגנטי של המרחב, לזווית רלוונטית על נושא מסוים שמותירה את הצופה בלית ברירה חשוף אל מול המציאות. מוצף שאלות שמזה עידן ועידנים תובעות מענה, והתבטאויות נוספות בנוסח כזה שאופייניות לביקורת תרבות מסוג מסוים, שכיום מוטב לא לנסות להגדירה במדויק. כצפוי, הראשונה שצחקה מהערות כאלה הייתה אליסה בעצמה. וכך גם ציינה במספר רעיונות חד וחלק. התצלומים שלי הם הבזקים של טעויות, או התצלומים שלי מלאים טעויות, או התצלומים שלי נובעים מטעות, או התצלומים שלי הם טעות, או באחד הרעיונות האחרונים שלה, שלא תטעו, התצלומים שלי חרה. היא עזבה את הארץ. הסתלקתי מצ'ילה, אמרה. רשימת מלאי של חיים שלמים מצומצמת על פי רוב לכמה נתוני מפתח. ב-1973 חיה אליסה שנים אחדות בצרפת וחילקה את עבודתה לשתי קטגוריות, צילום שקרי וצילום הישרדותי. הקטגוריה הראשונה מתייחסת לצילום אומנותי והשנייה לצילום חתונות. הראשונה עסקה במהגרים שיחלסו את פרברי פריז והשנייה התמקדה בחתונות של המהגרים שיחלסו את פרברי פריז. היא בעצמה שכרה חדר באחד מאותם פרברים, ובו שכללה חיי עוני שלווים מדי יום. כשהחלו להגיע הגולים הראשונים מהדיקטטורה הצ'יליאנית, ניסתה להשתתף, בלי מיסטיקה ובלי נאומים, אם כי בכנות, בפעילויות למענם, והדימויים שיצרה באותה תקופה יכולים להיחשב לצילום פוליטי, אף שהיא, למותר לומר, נמנעה מלדבר על צילום פוליטי. בשלהי 1978 החלו להעיק עליה העדויות של הצ'יליאנים או המשמעות של היות צ'יליאני, והיא עזבה את אירופה לטובת ארצות הברית. באופן מסוים, היא ברחה שוב מצ'ילה. היא הכירה את נן בולדווין ב-1979, כלומר, בשנה שבה צילמה בולדווין את רוב העבודות שהפכו אותה לשם דבר בצילום הדוקומנטרי של סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. אף שזה עשוי להיחשב שבח מזויף או מגוחך לחלוטין, היו שטענו שנן בולדווין למעשה יצרה ז'אנר. לה זה נשמע לא רק מגוחך, אלא גם חסר אחריות ומזלזל. כל החרה הזה ברקע היה שם כבר מזמן, כתבה לאליסה במכתב. לא אני המצאתי אותו, ולא אני המצאתי את ההופעה של האיידס ואת קורבנות ההזנחה הראשונים שהוא גבה, את הטרנסווסטיטים בשכונה שלי ואת השיחות שלהם, היללות שלהם, הצחוק שלהם והשתיקות שלהם, את הזוגות שהזדיינו תחת עול ההתמכרות, את האריסות של העניים שבתוכן פרחו יללות ופרעושים ושתן דליל, את הזעקה של מלחמת המעמדות, את בתי הקולנוע האפלוליים שדרכת בהם על זרע ועל בדלי סיגריות ועל שיקורים ומזרקים, ולא אני המצאתי את אלה שהתעקשו בתקופה ההיא לקרוא לי אומנית, כשבסך הכל הייתי עוד מישהי שמאכלסת את הרחובות והחדרים שבצילומים שלי, כלומר, עוד מישהי שלא לקחה חלק בהגמוניה של הסרסור הגדול. לא המצאתי שום ז'אנר, חזרה נן והדגישה, ובהחלט לא המצאתי את האקדמיה המתואבת שציפתה לדיווחים מהאפוקליפסה או מהגהנום, אפילו שהם היו במרחק חצי שעה במונית מהמשרדים שלהם. יהיה מוגזם לומר שנן הייתה חברה של אליסה, אבל היא נפגשה איתה לעיתים קרובות בתקופה שגרה בשכונת באוורי בניו יורק. באמצע הבוקר היו נכנסות לחנויות מאופשות בלויסדה ומחפשות סרטי צילום, חומרים מייצבים, נייר, סיגריות ומריחואנה. לאליסה תמיד היו שאלות טכניות, ונן, שהייתה גרינגה, ענתה עליהן בלי שום בעיה, אפילו שלפעמים נראתה מרוחקת ואדישה, וטענה שטכניקה היא לא הדבר הכי חשוב, שהחיים ומבזק טוב כבר ידאגו לכל היתר. מעולם לא הבהירה למה התכוונה כשאמרה כל היתר, אבל לא מופרך להניח שמדובר, אולי, באשמתה מכוונת של מילה אחת, מציאות. באותה תקופה גילתה נן מחדש את המבזק ואת הצבע, והפכה את העבודה שלה למצוד ממוקד ובלתי נלאה אחר הצל על כל צורותיו המשתנות. בצילומים שלה אפשר היה לראות, למשל, חדר חשוך, ובמרכזו כתם אור גדול שבתוכו העליבות הצפופה של רגע אחד. סמרטוטים, רהיטים מלוכלכים, קירות מכוסים ברוק, שערות גוף דביקות, עיניים אדומות, זרועות מכוערות או חבולות, שד מוכתם בריר, פרגמנט של זין, חריץ של כוס, דלתות ורגליים פתוחות למחצה, ריחות, אפילו צלילים של ריחות, ובעיקר של גניחות. וגם הצבעים של הצלילים הללו, צבעים שאפשר לזהות בלא מעט תצלומים, גוון חלוד משהו, כמו דיוקן של הנשיא ה-40 של ארצות הברית על הרצפה, כמו כתם תה או קפה או רוק שניתז מפה צועק, ולפעמים אפשר היה לראות גם אצבעות מציבות, שיער לא חפוף או שזה עתה נחפף, ובעיקר אורות אנושיים ואנשים, הרצון לא למות מקור, הרצון לא למות בכאבים, הרצון לא למות לבד, הרצון לא למות רעב, הרצון לא למות בלי חברים, הרצון לא למות בזמן שלוהגים לך, הרצון, 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 כל מה שמאכלס את הצלומיה של בולדווין, שמהם הפיקה אליסה לקחים, לאו דווקא לגבי המקצוע, אלא לגבי הגישה למקצוע. מכיוון שאת זו שבוחרת מתי ללחוץ או לא ללחוץ על הכפתור, אין דבר כזה ייצוג תמים של העוני. ביום שעזבה את ניו יורק ונסעה למישיגן, היו לה רק כמה דולרים בכיס ומעט מאוד תקוות ביחס לעולם. כלומר, היה לה את הלך הרוח הנחוץ כדי לצלם את סוג התמונות שרצתה לצלם ואת התחושה שלעולם לא תראה שוב את נן. כידוע, דעיכה היא העבודה שמייצגת את אליסה אבנסה יותר מכל. מכיוון שציינה זאת ברעיון, ידוע לנו גם שהיא תוכננה מראש. אף על פי שלא יכלה לקבוע את צורתה המדויקת ואף לא את הרגע שבו תופיע, ידעה היטב מה היא מחפשת. ויום חם אחד, אחר הצהריים, במהלך נסיעה לדטרויט, היא הופיעה. התמונה ליוותה אותה כל הנסיעה, עוד בטרם צילמה אותה. בדמיונה, זה היה היום. היא חשה בזה. היה לה הרושם שהתמונה תופחת לה על הכתף, מבקשת להשתחרר מכבלי האפשרות גרידה ולהפוך לתצלום אומנותי. אף על פי כן, מה שנאמר זה עתה אינו אלא המצאה של מורים לצילום. תמונה מהסוג של דעיכה לא נוצרת כך, או לכל הפחות לא מבשרת על עצמה. לא מנסה להיות רומנטית או אדיבה. לא מלווה איש, קל וחומר את הצלם. יש מי שיגיד שהיא לא קיימת עד שהיא קיימת נקודה. אחרים יגידו שיש לך מזל או שאין לך. התמימים או הטיפשים יבטלו הכל במחי יד וינופפו בדגל הנוסחה השחוקה ניסוי ותהייה, אבל שיהיה להם לבריאות. אליסה לא ידעה, היא רק הרגישה לדבריה שזה היום, ואכן כך היה ללא עוררין. דעיכה נחשבת לתמונה שמייצגת תקופה. אלה מילים שעשויות להבטיח הצלחה או המשכיות בדורות הבאים, אבל הן גם מעלות שאלה. מהי עמימות בעינינו? כיום אליסה אינה בקו הבריאות, מציינת כתבה שהופיעה לפני ימים אחדים בעיתון. לדברי בעלה, היא אמרה שלא תמות כצלמת, אלא כצלמת לשעבר, והיא מבקשת שיקפידו על ההבחנה החשובה הזאת. ב-1985 נטשה את הצילום, עזבה את ארצות הברית והתמקמה באירופה עם בעלה. עד כמה שידוע, אין לה ילדים. עד כמה שידוע, מעולם לא חזרה לצ'ילה. מה שכן ידוע הוא שמכרה את כל התשלילים של תצלומיה לאספנים וחילקה במתנה את המצלמות שלה. חבר קרוב ציין שהסיבות לפרישתה היו לא רק פשוטות, אלא גם חד משמעיות. נמאס לה. אני מדמיין אותה אומרת, נמאס לי, ומדמיין אותה מצלמת את דעיכה. היא תיארה את הרגע ברעיונות שונים. היא הלכה באחד הרחובות השוממים בשכונת ברש פארק העתיקה בדטרויט, בשעת בין ארבעים, ומשני צידיה הסתרעו מחסנים נטושים ובתים חרבים בסגנון ויקטוריאני. בחרך כלשהו בנוף חלף דבר מה מטושטש על פני חלון או במוחה, ופתאום ראתה את עצמה הולכת לבדה, אלפי קילומטרים מצ'ילה, ולא הבינה אם הפעם היא בורחת או מגיעה או הולכת לאיבוד, אם כי ידעה בוודאות שאפילו מקרוב אי אפשר לראות, אלא שהיא מרוחקת. אחר כך הגיעה לצומת, הביטה, לא הבחינה בדבר, וכשלא ראתה כלום, ידעה שהתמונה נמצאת שם. היא הבינה שזה זה, ובעיקר הבינה שאין יותר מזה. היא כיוונה ולחצה על הכפתור. עברו כמה ימים לפני שפיתחה את התמונה וראתה אותה. אף על פי שהיה לה די ניסיון להבחין שמדובר בתצלום טוב, לא עלה על דעתה שהוא יהפוך לדימוי מפורסם כל כך. כפי שאנחנו יודעים, מדובר בתצלום פשוט וצנוע להפליא, אפילו מובן מאליו, אם יורשה לי לומר. מה יש בדעיכה, אם כן, שהופך אותו לתצלום מיוחד כל כך? לכאורה, שום דבר, ואף על פי כן, יש שם משהו. יש מי שטוען שאליסה בכתה כשצילמה אותו, אבל אני לא מאמין בזה. אני תמיד חשבתי שהיא צחקה.